הבטחנו בשבוע שעבר, כלומר לפני שבועיים, ולפני ל"ג בעומר, שאנחנו רוצים לחזור גם לענייני פרקי אבות, סדרנו בקיץ, וגם לענייני הפרשות. אנחנו פותחים את ספר במדבר, ואנחנו נעסוק בספר במדבר, ונעסוק בהקדמה לספר במדבר, אבל נעסוק בזה דרך משנה אחת שהייתי רוצה לתת עליה את הדעת בפרק שלנו השבוע במסכת אבות, פרק ה'. פרק ה' הוא פרק של מספרים. שמונה המשניות הראשונות שלו עוסקות במספר 10. אחר כך באות משניות שעוסקות במספר 7. אחר כך משניות שעוסקות במספר 4. 7 דברים מחכם והיפוכם בגולת. 4 מידות בהולכי בית המדרש, 4 מידות בתלמידים, 4 מידות. זה מתחיל 10. האמת היא שיש 8 משניות, אבל יש 11 דברים, כמו הבלבול בין 111 ל-110, מיד נראה, כי יש בעצם 10 דברים של 10, אבל אותי מעניין לא 10 הדברים של 10, אלא הדבר ה-11. אני רוצה לעסוק במה שעוד לא מופיע פה לפנינו, אם נזוז טיפ-טיפה במשנה וו. 10 ניסיונות ניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא במדבר, שנאמר, וינסו אותי זה 10 פעמים ולא שמעו בקולי. זה משפט ידוע, והוא ודאי שייך לפרשת במדבר ולספר במדבר. סיכום ספר במדבר מופיע פה בצורה מעניינת, ניסיונות שניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא. משפט מאוד קשה. אני הייתי רוצה לראות את כל 10 בשנייה אחת, אנחנו בכלל לא נתמקד בהם, אני רק רוצה שתראו עד כמה 10 הזה הוא אקורד צורם, הוא שונה, הוא חריג, הוא בכלל לא מתאים ל-10-10. בואו נסתכל מההתחלה שוב בטובכם. נחזור רגע למשנה א' מן ההתחלה. נחזור אחורה. ב-10 מאמרות נברא העולם. אני מדלג על ההמשך. מה מדובר פה? על בריאת העולם, על בורא העולם. והעולם נברא ב-10 מאמרות. את מי משבחים פה? את הקדוש ברוך. הקדוש ברוך הוא הנושא. נכון? הוא ברא את העולם ב-10 מאמרות, הוא יכול היה לברוא אותו במאמר אחד, הוא עשה את זה מפני שהוא רצה לתת שכר, נכון? יופי. משנה ב. 10 דורות מאדם ועד נוח. מה זה מעניין אותי? נו, מה המשפט הבא? להודיע כמה ערך אפיים לפניו. אז את מי משבחים פה? את הקדוש ברוך הוא. 10 דורות מאדם עד נוח, למה הוא לא עצר את העולם אצל קין? אצל מחוי האל, אצל מתושל, כל כך הרבה דברים קשים נעשו. לא הודיע כמה ערך אפיים לפניו. עוד הזדמנות, עוד הזדמנות. משנה ג' 10 דורות מנוח ועד אברהם. למה? מגדל בבל, דור הפלגה, עבר, כל... לא הודיע כמה ערך אפיים לפניו. מי הנושא בכל המשנה? הקדוש ברוך הוא. הלאה. 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם. לרגע הייתי חושב שהנושא הוא אברהם אבינו. לא. להודיע כמה חיבתו של אברהם אבינו בעיני מי? הקדוש ברוך הוא. הנושא הוא הקדוש ברוך הוא. את מי אנחנו באים לתאר בכל המשניות של 10-10-10? את כוחו וגבורתו וחסדו וערך אפיו. נכון? הוא הבורא, ואחרי שהוא הבורא הוא המשגיח. לא ניכנס, זה פרק ללמוד אותו. זה מתחיל בבורא, וזה עובר לערך אפיים, וזה ממשיך אחר כך להשגחה, החיבה שלו, האהבה. הלאה. היי, 10 ניסים נעשו לאבותינו במצרים. בעצם אני הייתי מוסיף. וב, 10 על הים. 10 על הים, נכון? ו-10 על הים. זה כאילו 2. הלאה. 10 מכות. ככה, לא בקצב שלי. 10 מכות הביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים, ו-10 על הים. נכון? הכל על הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא משגיח, הקדוש ברוך הוא מחלק בין צדיקים לרשעים, הקדוש ברוך הוא מראה את חיבתו לאברהם, הוא הנושא. נכון? אני מדלג על 10 ניסיונות. לבא. אני מדלג על 10 ניסיונות שניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא. אתם רואים כבר כמה זה חריג. מה כתוב פה? מי הנושא? אבותינו. דור המדבר. איפה הקדוש ברוך הוא? ניסו אותו. ואני מדלג. תראו שהרצף ממשיך כמו שאמרנו מקודם. 10 ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. ומי הנושא? הקדוש ברוך הוא. 10 דברים נבררו בערב שבת בין השמשות. אם תוסיפו ל8 המשניות האלה את 10 על הים ו10 על הים שהופיעו ביחד, זה 10 דברים של 10. נכון? 10 ניסיונות זו חריגה. 10 ניסיונות, יש לי מרמקול שם. בסדר? 10 ניסיונות זאת חריגה. 10 ניסיונות ניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא במדבר, זה באמת שונה לגמרי. מה זה עושה? סתם מביאים דברים שהם 10, ומן הסתם יש עוד מיליוני דברים שעושים. והחריגה הזו מחייבת הדבר. אני ארצה לטעון בהמשך הדברים, זה ניסיון קשה מאוד לומר את אשר אני רוצה לומר פה עכשיו, שגם משנה ו' עוסקת בשבחו של הקדוש ברוך הוא. זה יהיה דבר קשה. לא בשבחו של הקדוש ברוך הוא במובן של הסבלנות של הקדוש ברוך הוא. זאת אפשרות אחת. אלא במשהו אחר, הרבה יותר יסודי, ולדעתי, במשנה הזאת שמופיעה בתוך הקשר כל המשניות האלה, יש מסר גדול ושיעור גדול ששייך לכל הבנת ספר במדבר. נשאיר רגע את משנת 10 הניסיונות שניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא בצד. ניכנס לספר במדבר, לפני שניכנס לספר במדבר, אני הייתי רוצה להשלים דברים שלא דיברנו בהם בשבוע שעבר. בשבוע שעבר, ליל ל"ג בעומר, לא הספקנו לעסוק בסיומו של ספר ויקרא. סיומו של ספר ויקרא, פרשת אמור, ואחר כך בפרשת בהר, מופיעות מצוות של ספירה. פרשת אמור מופיעה מצווה של ספירת העומר. נכון? פרשת בהר מופיעה מצוות עשה של ספירת השמיטות עד שנת היובל. ספירת העומר מצווה כל אחד ואחד מאיתנו. פסוקו וספרתם לכם. הפירוש מצוות ספירת העומר. לא לשים לב שהיום יום שני לעומר. אלא בפועל, לספור. הפסוק אומר שצריך לספור ימים, צריך לספור שבועות. 7 שבועות תספור לך מהחל חרמש בקמה. באותה פרשה תספרו 50 יום. אז לא רק שיש חובת ספירה בפועל פיזי, אלא היא מחולקת לימים, מחולקת לשבועות. נכון? אתה חייב את שניהם להגיד. עד כדי כך שכולנו יודעים שאם אתה לא ספרת פעם בברכה, ספסת. אתה לא יכול להמשיך לספור בברכה, לדעת רוב הפוסקים. אתה צריך להמשיך לספור, אבל אתה לא זכאי להמשיך לספור בברכה, כי המצווה היא לספור. אותו דבר גם ספירת היובל, שאנחנו עוד לא זכינו לה. אבל ספירת היובל היא אותו סיפור, לא כל אחד באופן פרטי. בית הדין חייב לעשות את הספירה הציבורית, וספרת לך 7 שבתות שנים, 7 שנים, 7 פעמים, שנת היובל. אבל ספר ויקרא מלא ספירות גם לפני כן.
הנידה צריכה לספור 7 ימים. והיולדת צריכה לספור. לעזב צריך לספור. אם אפשר לסגור את הטלפון, זה פשוט עצמו. והזב צריך לספור. והזבה צריכה לספור. והתמל את ההרתו צריך לספור. אגב, כל הספירות מופיעות בספר ויקרא. ספר ויקרא מלא ספירות. ובסוף הספירות של כל הסופרים מגיעים אל היום השמיני. ספירות הן תמיד של 7. דרך אגב, בדיוק כמו ספירת העומר. וביום השמיני מקריבים קורבן. בדיוק כמו בספירת העומר. מנחה חדשה, שתי הלחם, קורבן. וביום השמיני טובלים ונכנסים אל הטהרה. בדיוק כמו יום ה-50 של מתן תורה. הכל אותו דבר, חוץ מדבר אחד. אם זה כל כך אותו דבר, אז למה זה כל כך שונה? האם הנידה היא ספירתה? יש לה מצווה לספור במובן של להגיד היום יום אחד. היום שני יום? היום שלושה יום? מה פתאום? כשהתורה אומרת וספרה לה, שאגב בעברית זה מקביל לספרתם לכם, אז מה אומרת התורה וספרה לה? שימי לב למספר הימים. וספר לו. תשכיח על זה שעוברים 7 ימים. תגיד לי, ביום השמיני, אל תגיד לי, ביום השמיני, איך נתבול, ביום השמיני. אז למה הוא ספרתם לכם הופך לכזאת מצווה? אני מבין שצריך לספור, זו פעולה שצריכה להיעשות כדי להגיע למטרה. אבל למה זו מצווה בפני עצמה כזאת? זה קצת, בסוף השבוע שעבר. ניסינו לומר, אני חושב שזה חידוש עצום שהתורה רוצה להגיד. התמה, שהוא סופר לימי טהרתו, במילים פשוטות, הוא נמצא במינוס, והוא יודע שהוא במינוס. המינוס הוא הדם שזב עכשיו. המינוס הוא הזיבה. יש מינוס שאני מחכה שיתאפס. כלומר, מערכת החיים הנורמלי נפסקת קצת, ואני מחכה לאיפוס. מי שנמצא במינוס ורוצה להגיע לאיפוס, יש לו את המוטיבציה הפנימית לעשות את זה לבד. הוא ידע לספור, הוא ירגיש בסוף 7 הימים. הוא יתבול ויתאב. אתם יודעים מתי מתחילה ספירת העומר? זו נקודה עצומה. ספירת העומר מתחילה ממחרת השבת. ספירת העומר מתחילה שכבר יצאנו ממצרים. ספירת העומר, אגב, לא מתחילה ביום שיצאנו ממצרים. כי ביום שיצאנו ממצרים עוד לא יצאנו לגמרי ממצרים, אנחנו יוצאים ממצרים. ספירת העומר מתחילה ממחרת השבת. בכוונה נקרא פסח שבת שם. ולתאר לך בעצם את השביטה שהגיעה אליה האבל, את השביטה שהגיעה אליה עם שלם של עבדים, עולם שלם שהשתחרר מפרעות. אדם יצא ממצרים. עם יצא ממצרים. כולו יודע שעכשיו הוא בדרך לארץ ישראל והוא בדרך למתן תורה. הוא יודע את זה. הוא יודע את השאיפה. הרי זה נאמר לו מההתחלה, העלה אתכם מעוני מצרים אל ארץ זבת חלב ודבש. הוא יודע לאן הוא הולך. אני שיצאתי ממצרים, רגע אחרי היציאה, התחושה שלי היא שהנה, עכשיו צריך לרוץ לתחנה הבאה. מה מעכב? אני רוצה להגיע לשם. אני רוצה להגיע כבר אל המקום שאליו אני חותר כל הזמן. אני רוצה להגיע להר סיני, אני רוצה להגיע אל הטהרה. אני כבר הרי אני ראיתי את פרעה מת. אני ראיתי את פורעי מצרים מתי. אני ראיתי את החורבן, אני ראיתי את זה. אני כבר כשיר, אני שרדתי, אני עברתי את הכל. ואז מגיעה מצוות הספירה. מצוות הספירה באה לומר לך, אדוני, אתה היית במנתת שערי טומאה, משם לא יוצאים בקפיצה. אתה עכשיו תעלה מנתת ימים, מנתת שערים. אתה יודע מהו בן חורין אמיתי? משפט מאוד יסודי. בן חורין אמיתי הוא לא מי שיוצא ממצרים ורוצה ללכת להר סיני. בן חורין אמיתי הוא מי שיוצא ממצרים ומוכן להתחיל תהליך של ספירה. בן חורין אמיתי הוא מי שיוצא ממצרים ומוכן להתחיל את הכאבים של התהליך. כי הוא יודע שכדי שמצרים תצא ממנו, הוא צריך לעבור תהליך. בן חורין אמיתי הוא לא מי שאומר, אין לי התנגדות שהמשיח יגיע. בן חורין אמיתי הוא מי שאומר, אני מוכן חבלי משיח. כי אלף פעמים הגאולה המזויפת והמדומה שיש לי בגלות שלי, לא נותנת לי את האושר שלי להצטרף להיריון של חבלי המשיח. זאת תפיסה שלמה. זאת ספירת העומר. זאת ספירת היובל. היובל סופר עם שעשה עכשיו שמיטה. ושבתה הארץ שבת להשם. זו מדרגה רוחנית עצומה. שמיטת קרקעות, שמיטת כספים. אני כבר לא להוט אחרי עוד טיפת חקלאות ועוד טיפת כסף. זה מדרגה עצומה. אבל אתה עדיין כן משעבד את העבד שאומר אהבתי את אדוני את אשתי ואת בניי. ועדיין אתה לא יכול, אתה יודע מה אתה צריך לעבור כדי להגיע ליובל? ועכשיו מתחילים לספור, ולספירה עצמה יש ערך. סיכום במשפט. ספר ויקרא הוא ספר הספירות. יש ספירה שהיא אמצעי כדי לצאת ממינוס ולחזור למצב הרגיל. היא לא קשורה לעלייה הכללית שלי. היא קשורה למצב, לסיטואציה שעכשיו נכנסתי אליה ואני שואף לצאת. יש ספירה שהיא הכוח לחוות את התהליך עצמו, לראות את עצם התהליך. אני יודעתי, מה שאמרנו עכשיו, הוא המחבר, הוא המגשר, בין ספר ויקרא, כמעט הייתי אומר בין ספרי בראשית שמות וויקרא, ספר במדבר. צבי דקוק זכר צדיק לברכה היה נוהג לקרוא לספר הזה ספר הדרך. עד עכשיו עסקנו, הוא היה אומר, בשבתך בביתך. עכשיו עוברים לבלכתך לדרך. אולי הקדמה בתמילה. ספר במדבר הוא ספר משונה. בעצם, זה נשמע מוזר מה שאני אומר. אני חושב שכולנו היינו שמחים לוותר עליו. בראשית זו הבריאה, האבות. שמות, מקבלים את התורה. משכן, השראת שכינה. מצרים זאת לא גלות. מצרים זה מקום, ולא נדודים. זה מקום. זה מקום רע. זה שואה, זה טרגדיה. בספר שמות אנחנו נכנסים למצרים, ויוצאים ממצרים ומקבלים את התורה, ומקבלים משכן, ובספר ויקרא קורבנות, והשראת שכינה, ומועדים, ושמיטה, ויובל.
ואז מתחילה הדרך. והדרך מתארכת. 11 יום מחורב עד קדש ברנע דרך הר סעיר. זה היה צריך להיות אורך דרך. אבל הדרך מתארכת. והכל הולך בדרך. וספר במדבר הוא הספר שבא לברר את הערך של הדרך. גם הדרך, יש לה שתי אפשרויות. לפעמים הדרך היא כמו ספירה של נידה וזווה. לפעמים הדרך היא משהו שאין לי ברירה, והלוואי והייתה לי קפיצת הדרך. נתקעתי וצריך לעבור את הדרך הזאת. אני עובר את הדרך, כמה יותר. אבל לא זה האום. זה אף פעם לא. ספר במדבר בא ללמד את הלך לך בדרך. לא רק שלנו, לא רק של האדם הפרטי, אפילו לא רק של קליס. גם הארון בדרך. גם המשכן בדרך. עוד מעט נראה, כביכול, כביכול גם הקדוש ברוך הוא. הכל נודד. כשנודדים, זה מאוד קשה. כשנודדים צריך תפילת הדרך. על הדרך הזאת אני רוצה לדבר. אמרתי אתמול, אני גם מרגיש חובה להיכנס קצת לדרך הזאת. עסקנו בזה פעם, אלא יותר, צריך תמיד. סוף שבוע מזעזע של תאונות דרכים. אני אומרים האויב מספר אחד. עם הכל ולמרות הכל. נראה לי שהוא לא אויב חיצוני. הוא כמעט משהו שהוא בלתי אין. האדם ה... מודרני שיש לו בעולם תכלס, והדרך בסך הכל משהו שצריך לעבור אותו כדי להגיע לתפוחה. אם אפשר לעבור אותו יותר מהר, יותר טוב. או נקודה שלמה שצריך להתעמק בה מאוד מאוד. אם הערך הוא התכלס, המטרה, אין שום משמעות לכל מה שיש בדרך, או שהדרך היא המטרה בפני עצמה. המשפט של האדם המודרני קשה לקרוא. אולי היא מטרה נחשפת לא פחות מהבנק שאליו אתה נוסע וסוגרים אותו ואתה חושב שהוא עמד. אולי זאת תפילת הדרך. הספר במדבר הוא הספר של איך הולכים בדרך. הוא פותח בהליכה ובמפקד במדבר של עם שלם שמוצא את מקומו בחוסר המקום. עם שלם שהולך מסביב למשכן, ועמוד האש ועמוד הענן באים למחותם הדרך. הוא מסתיים בפרשת אלה מסעי בני ישראל. זה ספר הדרך, זה ספר המסעות. הדברים הקבועים ביותר בעולם, זה ספר במדבר, הם מתפרקים ונבנים מחדש. מפרקים את המשכן, מפרקים את אוהל מועד. הכל מתפרק ונבנה. גם האדם מתפרק ונבנה. הכל עובר את התהליך של הדרך. לכן הוא כל כך משמעותי. אני רוצה לקרוא מעט דברים ש... אמר
צבי יהודה קוק זכר צדיק לברכה בשיחותיו במוצאי שבת כשהיה מגיע לפרשת במדבר שמופיעים בשיחות הרב צבי יהודה מקור 2 ספר במדבר יש עניין מיוחד חמישה חודשים בעולם הזה נמצא האדם בשני סוגי מצבים בבית ובדרך. כאשר הוא יושב בבית, הוא מוגן, לעומת הימצאותו בדרך הכרוכה בסכנות. אבל כך היא העובדה בסדר מציאותו של האדם הפרטי היחידי, וכן של האדם הכללי, הכלל ישראלי. והדרכה האלוקית מקיפה וכוללת את האדם בכל מצביו, האדם הבריא והאדם החולה, וכן האדם בבית והאדם בדרך. שבתך בביתך ולכתך בדרך. יש מציאות של קביעות. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. השכינה קבועה בחיים, בסדר חיים, בבית מקדש, בבית שעניינו קביעות האחיזה בקר. כל העניין של המקדש הוא שמה שנשחט חוץ למקומו. הוא הדבר החמור ביותר שיש. אכן יש השם במקום הזה. המטר ליד הוא כבר לא מקום המקדש. המקום הוא הקודש. ועם זאת בחיי האדם הפרטי ובחיי האדם הכללי ישנם מצבים של נדידה ושל הליכה בדרך. כך הוא סדר המציאות. ישנו צורך. בדרך אנו נפגשים עם כל מיני סיבוכים. כל מיני צרות וכל מיני ניסיונות. 10 ניסיונות ניסו אבותינו את המקום ברוך הוא במדבר. ניסיונות וביזיונות. ועם כל זה יש חיוב והכרח ללכת בדרך. בטבע המציאות יש איזו מידה של הליכה בדרך שאין להתחמק בין. כך אנו מוצאים בדברי התורה שבספר דברים 11 יום מחורב, לכתחילה יש צורך ב-11 יום כדי להגיע ממעמד הר סיני לכאן לירושלים. כלומר, גם מלכתחילה, גם לפני חטא המרגלים, גם לפני ה-40 שנה, גם לפני הגזירה, יש ערך ל-11 יום ללכת. 11 יום אלה אומנם הפכו ל-40 שנה, אך ימים אלו גם הם דרך. הם דרך המדבר, דרך מקום נורא והיום, הוא המדבר הגדול והנורא, נחש, שרף ועקרב, וצמאון אשר אין מים. ולכן בדרך צריך להתפלל תפילת הדרך וברכת הגומל בגלל הסכנה. כי כל הדרכים בחזקת סכנה. אני אחזור עוד מעט להמשך הדברים של הרב. תפילת הדרך. תפילת הדרך. תפילת הדרך היא לכאורה אחת מהרבה תפילות, נכון? יש הרבה תפילות. יש תפילת 18 ויש תפילה של זה ויש תפילה על זה ויש תפילה שמון תפילות ויש תפילות שהמוראים תקנו ויש תפילה שאנשי כנסת הגדולה תקנו. מי תיקן את תפילת הדרך? למה תקנו את תפילת הדרך? בעצם היא תפילה כמו כל התפילות, למה אני שואל את זה? תראו את מקור 3, מקורה של תפילת הדרך. אני אחזור אחרי זה לדברים של מקור 2 שוב. מקורה של תפילת הדרך. מדהים. אמר לי אליהו. מי? אליהו. מה הוא עושה בתחילת הדרך? אמר לי אליהו לרב יהודה אחוה אחיו דרב סלה חסידה. רב יהודה אחיו של רב סלה חסידה. לא תרתח ולא תחטא. אל תתרגז, כי התרגזות מביאה תחטא. או מובן. לא תרווי ולא תחטא. לא תשתה, לא תשתקל. כי שכרות מביאה לך. כמובן, לא ניכנס במה עושה בזה אליה. עכשיו היית. וכשאתה יוצא לדרך, שכרות הביטוי. הימלך בקונך וצא. שמעתם? הימלך זה מה? תול עצה. איך לאיזו שיחה קטרה?
ממלא. כמו שב-GPS, איך להגיע. ממלך, מה זה הביטוי?
נמלכים?
אגב, ממתי תפילה זה להימלך? מה הקשר? תפילה זה להתפלל. מהי הימלך בקונך וצא? הגמרא לא מבינה את המושג. מה פירוש המילים? הימלך בקונך וצא. מה זה? תשובה. אמר רבי יעקב, אמר רבי יהודה, לא
תפילת הדרך.
זה מקורה של תפילת הדרך. ומכאן נפסק להתפלל תפילת הדרך זה פלאי פלאות. תפילת הדרך זה מה?
הימלך בקונך וצא.
אבל תפילת הדרך, אני חייב לומר שאם לא היו אומרים לי את זה, לפני הרבה תפילות אחרות, אני חושב שגם אדם שהוא יותר רחוק מרגיש איזשהו צורך להתפלל לדרך. הדרך מסוכנת. הדרך מפחידה. הדרך גורמת לאדם תפילה. מה זה הרעיון הזה, הימלך בקונך? אתה יוצא לדרך, מתפלל. למה צריך את אליהו בשביל זה? ומה זה הימלך בקונך? אני חושב שזה דבר אדיר. מלך בקונך, אבל לפני מלך בקונך, אני נזכר באליהו. מה נזכרנו את זה? אתה צריך להבין את זה, אנחנו הרבה פעמים נפגשים עם אליהו הנביא. זוכרים איפה הפעם הראשונה בשס שנפגשים עם אליהו הנביא? פעם ראשונה, ראשונה, ראשונה. הפעם הראשונה היא בסיפור בדף ג' במסכת ברכות. שם רבי יוסי מהלך בדרך. אני מצטט. אמר רבי יוסי, פעם אחת הייתי מהלך בדרך. והוא רוצה להתפלל. וביקשתי להתפלל. אני רוצה להתפלל. אי אפשר להתפלל סתם ככה. ונכנסתי לחורבה. סיפור מוכר אני חושב. אחת מחורבותיה של ירושלים. יש מהפרשנים שאומרים חורבה אחת מחורבותיה של ירושלים. החורבה האחת מחורבותיה של ירושלים. בא אליהו זכור לטוב ושמר לי על הפתח.
מעניין מאוד.
שמר לי על הפתח. בהמשך אליהו יגיד לו, זה לא בסדר שנכנסת לחורבה.
אני אף פעם לא הבנתי, אם זה כל כך לא בסדר, אז תיכנס נימה ותגיד לו, לא צא.
למה אתה משאיר אותו שם בפנים? אליהו עוד מעט יגיד, לא מתפללים בחורבה. עוד שנייה. בסדר, אתה הרי לא הולך להתפלל, תכנס, תוציא. בא אליהו ושמר לי על הפתח. אז כשהוא יוצא, אמר לי, בני, לפני מה נכנסת לחורבה הזאת? מה חיפשת לי? אמרתי לו להתפלל. אמר לי, היה לך להתפלל בדרך.
לא תפילת בדרך.
היה לך להתפלל בדרך. אמרתי לו, זה כלי פלור. הפגישה הראשונה עם אליהו הנביא זה פלפול הלכתי בין רבי יוסי לאליהו. אמרתי לו, מתיירא הייתי שמא יפסיקו לי עוברי דרכים. בנושא אחרת, מתיירא הייתי שמא יפסיקו לי עוברי דרכים. אמר לי, היה לך להתפלל תפילה קצרה. רבי יוסי אומר, באותה שעה למדתי ממנו שלושה דברים, למדתי שמתפללים בדרך.
מה עד אז לא ידעתי?
למדתי שמתפללים בדרך. למדתי שהמתפלל בדרך, מתפלל תפילה קצרה. למדתי שאין נכנסים לחורבה. ואז אומר לו אליהו הנביא לרבי יוסי, מה כל שמרת בחורבה זו. היה משהו שמפנים. אמר לי רבי יוסי, שמרתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת, אוי לו לאב שהגלה את בניו מעל שולחן אביהם, ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. בת קול מנהמת כיונה ובוכה על הגלות, בוכה על החורבן. אגב, אם רבי יוסי לא היה נכנס בחורבה, הוא היה שומע גם בבת קול. אמר לי, בני, לא שעה זו בלבד אומרת כך, אלא בכל יום ויום, שעה שישראל מתכנסים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ואומרים אמן יהי שמו הגדול מבורך, אומרת שיחה מרתק. אליהו הנביא. אליהו הוא הרבה של תפילת הדרך. אני יודע שאליהו משיב לבבות הבנים. אני יודע שאליהו יפתור את כל השאלות ההלכתיות הסבוכות. אליהו הרבה של מלך בתנחה וזו. זה תראי את זה. ממה כתוב לב? רבי יוסי היה, מה הביטוי? מה היה רבי יוסי? מהלך. וממה הוא היה מתיירא שמי יפסיקו אותו? מי? עוברי. זה מעניין. יש מהלך בדרך. יש עובר בדרך. הדרך היא דבר שאפשר לעבור אותו. מהלך, אמרנו את זה הרבה פעמים, זה עוד הרבה יותר מהולך. הולך זה אדם שהולך מפה לפה. לפעמים הוא הולך למען הבריאות, הוא הולך, אבל ההליכה היא ממקום למקום. הולך האדם לא עלינו לבית עולמו. מהלך, מתהלך, זה מישהו שהולך למען ההליכה. ענה וענה. רבי יוסי מהלך. מדרגתו של רבי יוסי היא שהוא מהלך בדרך. דרך בעברית, אמרנו פעמים רבות, היא לא רק אמצעי. היא לא the way to משהו. דרך בעברית היא יותר ממה שהיא אמצעי, היא המטרה בעצמה. דרך השם, דרך עץ החיים, דרך ארץ, דרך בעברית היא גם המטרה, לא מפני שאין לעברית מילה למטרה, יש. דרך בעברית כמטרה באה להגיד דבר מדהים, שבעצם בעומק הדרך עצמה היא גוף המטרה, היא מטרה אדירה. הדרך. הדרך באה לברר דברים ולברר נקודות ולברר נקודות משבר ולברר מקומות קשים שמתבררים רק על ידי הדרך. דרך השם זה להגיע אל הקדוש ברוך הוא דרך כל הדרך, ולא לוותר על נקודה אחת שם. שמתי לב אגב עיון במגילת רות, זה משהו שאני רוצה להגיד אותו פה בכל רם. פסוקים אחרונים אחרונים של מגילת רות, אבל כל הפסוקים האחרונים. רות הנביאה, רות אמא של מלכות, רות מגילת רות היא מגילה שמתארת דרך. אגב, מגילת רות לעולם, לעולם, לעולם תיקרא סביב הפרשות האלה. הזמן קצר, אבל המגילות נקראות כמובן לרגל המועדים, אבל הן תמיד קשורות למקומות שבהם החומשים שלהם נמצאות. שיר השירים תמיד תיקרא בספר ויקרא. ספר המקדש, ספר תורת הכהנים. איכה תיקרא תמיד ליד פרשת דברים. איכה הייתה לזונה קריה נאמנה. רות לעולם תיקרא בפרשיות של תחילת במדבר. כל מגילת רות היא בעצם מגילת מדבר הדרך. הולכים למדבר. רעב. אנשי הבית, אלימלך, מחלון וחיליון אפרתיים, עוזבים את הבית ונודדים. בית, בית, בית לחם ורעב. הבית של הלחם מפסיק להיות בית של הלחם. ויוצאים. הכל בעצם מתחסן. נעמי חוזרת, אני מלאה הלכתי לריקה משיבן. עורפה עוד מנסה איכשהו להתאפס, היא נושקת לחמותה, אבל אז היא עוזבת. ורות דווקא. היא לא מבטא. היא ממשיכה עוד. עוד. נעמי מפעילה את כל ההיגיון שבעולם. היא אומרת לה, העוד לי בנים במאי, עליהן תאגנה, עליהן תסברנה, מה את באה? לכנה בנותיי, שובנה אישה לביתנה. תודה על הכל, עשיתן איתי חסד, אתן אלמנות צעירות ממחלון וחיליון, אתן לא צריכות לשאת את החטא שלהן בשביל. רות דווקא בה. והדביקות שלה מובילה אותה למשהו שהיא נדבקת איתו, היא אומרת לה הכי פשוט בעולם, ואשר תלכי אליה, ואשר תמותי, שם מקבר, אני איתך, זה לא יעזור לך. ורות מגיעה איתה. בעצם נעמי גם אומרת לה, למרות שזה לא כתוב, אולי זה יפריע לי שתבואי. לא מספיק שאני מגיעה ריקה חזרה לבית לחם. אני עוד מגיעה עם התזכורת המואבית שלי. אם היית באה עם מחלון, עם קיליון, טוב, אני מגיעה, בסדר. אבל למי זה מוסיף? לא לך, לא לי. בואי, בואי ניפרד בכאב, באהבה, אבל אין לי זאת. זה לא הגיוני בכלל. זה ודאי לא יביא לשום תוצאה. שום תוצאה. רות לא מתחננת, רות פשוט הולכת. כולנו מחכים למטרה. כולנו מחכים להפי אנד, כי קראנו כבר רות בשנה שעברה. כולנו מחכים לזה שמסוף כל הסיפור המזעזע הזה, ייוולד מי? נכון, תמיד לא זוכרים. כי מה זה משנה, עובד, אישה, היה עיקר שבסוף יש דוד. זה גם חלק. לא זוכרים. מישהו בדרך לדוד, הוא עובד, שיוב. העיקר דוד בסוף, יהיה בסדר. ומשיח. כל כך מסובך. היא כבר מוצאת את בועז. אז בועז אומר לה שצריך לבדוק קרוב אחר. הולכים לגואל אחר. עכשיו צריך לבדוק את זה. עכשיו צריך להביא 10 אנשים. כל המגילה זה תהליכים, תהליכים, תהליכים. אז בועז לוקח אותה לאישה. מה כתוב? היה כתוב להיות עכשיו בתהר בתלת בן. כך כתוב בכל התנ"ך. בכל התנ"ך כתוב כאן חוץ מכם. בכל התנ"ך כך כתוב. במקום אחד בתנ"ך. היא עכשיו מקבלת את המתנה הזו. עכשיו היא זוכה בפרס. וייתן השם לה היום.
בטל את בן.
ויתן השם לה, מה?
הריון. בטל את בן. בהמשך, נו,
יופי, כבר יש לה בן. נו, אז עכשיו תקראי לו שם, נכון? זוכרים איך זה ממשיך? נעמי לוקחת את הבן ותשיתהו בחיקה. והשכנות אומרות לה, כמה טוב שנולד לך כבר ילד. דרך אגב, רק סוגריים, איזה נולד לילד, היא לא סבתא. במחילה, זה מאוד מאוד מרגש. אבל היא לא סבתא, היא בדוד החמישית. אז הוא הילד של בועז ורות. היא קרובה של בועז.
זה נחמד? היא בעד?
והיא לוקחת אותו בחיקה, ותקרנה לו השכנות שם לאמור יולד בן לנעמי. זה התעללות. אבל אין גבול. זה בסדר שהשוויגר לוקחת מהקלה את התינוק מיד כשמגיע. זה בסדר, אבל אפשר להפעיל. טוב, עוברים את אותו. והילד השני כבר מגיע. אבל זהו, כלומר, אגב, אל תחפשו יותר את רות במגילת רות, כי היא לא מופיעה מראש. זהו. סוף הדרך של רות היה, וייתן השם להם, ואת ילד. תראי כלום. זה לא משנה אם היא כבר קיימת עכשיו, או לא. אתם יודעים מה המתנה שהיא רצתה לקבל? הריון! היא אמרה, אני רוצה להצטרף לבאשר תלכי אילך ובאשר תמות היא אמות. אני לא הולכת לקרוא שם. אני בכלל לא מתעניינת בתוצאה, זה לא מעניין אותי, אל תדווחי לי על התוצאה. זה לא חשוב לי בכלל. אני באה לדרך. אני באה אל הדרך. שתוביל לחבלי משיח. אני בא ללמד עם שלם. זאת נשמתי, זאת נשמת הגיורת האדירה הזאת שבאתי ללמד את כל העם הזה. זה מה שלא הבינו מחלון וחיליון אפרתי. למה הם הלכו מבית לחם? כי היה קשה בדרך. כי התהליך היה מסובך. כי הרעב היה חזק. אני צריכה לתקן את זה. אני מבקשת להיעלם מהתמונה בתום ההיריון. את השם של הסבא של המשיח נותנים כל השכנות והשכנות. זה לא עסק של גוף. זה שלנו. אבל את השיעור על ההיריון נתנה לנו. אתם יודעים מה אומר אליהו הנביא לרבי יוסי? רבי יוסי, אני רוצה ללמד אותך איך אפשר להתפלל בדרך. אתה אומר שאתה מתיירא להתפלל בדרך, מפני שבדרך לא כולם מהלכים. רוב בני האדם הם עוברי דרך. אתה מפחד שעוברי הדרכים יפריעו לך להתפלל כמהלך בדרך. הבנת לך? אז תתפלל, תלך את זה. שאלתי את עצמי, הזכרתי מקודם, למה אליהו המתין בפתח? או שתיכנס, או ש... לדעתי. התפקיד של רבי יוסי היה... לרומם את הדרך בעולם שכולם עוברי דרך. כשרבי יוסי עזב את הדרך, אליהו בא להחליף. כשרבי יוסי פרש מהתפקיד של הדרך ונכנס לחורבה, בא אליהו מיד ושמר לי על הפתח. שמר לי זה המתין לי, אבל שמר לי זה גם, הוא שמר במקומי. הוא החליף אותי בשמירה. כשרבי יוסי במרכאות שבר שמירה, ונכנס לחורבה, אליהו הנביא בא להחליט. כי אליהו הוא זה שבא ללמד איך משיבים את כולם אל כולם, את המהלכים בדרך אל עוברי הדרכים,
את עוברי הדרכים אל המהלכים.
אליהו אמר לרבי יוסי, רבי יוסי, תפילה קצרה בדרך
היא יותר מהתפילה הגדולה שלך הפנימית בחורה. אתם מבינים מה שהוא אומר לו? היה לך להתפלל תפילה קצרה?
הוא שואל אותו, מה קול שמעת בחורבה? והוא אומר לו, שמעתי בת קול שמנהמת כיונה. אז אומר לו, אליהו, חייך וחיי ראשך? הבת קול הזאת מנהמת כל פעם שבני ישראל מתכנסים ביחד ואומרים, אמן, יהי שמו הגדול. אתה שומע אותה אז?
או שאתה שומע אותה רק כשאתה בהתבודדות שלך בחורבה?
אתה שומע את הבת קול הזאת?
כשיהודים פשוטים אומרים אמן יהי שמי הבא.
זאת אותה בת קול. כל יום ויום, שלוש פעמים הבת קול הזאת. רבי יוסי ברח לרגע מהדרך כי הוא רצה להתייחד עם קונו. אליהו הוא זה שמלמד מהי תפילת הדרך. תפילת הדרך זה לא להתפלל. תפילת הדרך זה הימלך בקונך וצא. כשאתה יוצא מהבית, קח איתך את הקדוש ברוך הוא. תימלך בו. תיוועץ בו. לדרך הזאת יש ערך. הקדוש ברוך הוא גולה איתך. הוא רוצה לנדוד איתך. הוא רוצה לעבור איתך בכל המשברים. זה לא מחוץ לתחום. שלא עזבתי את הישיבה ועכשיו אני בדרך. כשאתה יוצא לדרך, הימלך בקונך וצא. אגב, כל מי שישאלו אותו מהי תפילת הדרך, הוא יגיד שהתפילה היא שנגיע בשלום. זה לא נכון. זה פרט אחד התפילה. אתם יודעים מהי תפילת הדרך? הנה המקור שלה. יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו שתוליכנו לשלום, שההליכה תהיה לשלום, ותצעידנו לשלום, ותדריכנו לשלום, ותגיענו למחוס חפצנו לחיים ולשמחה ולשלום. התפילה היא שהדרך עצמה תהפוך להיות למטרה ולא לאמצעי. ימלך בקונך וצא. אתם יודעים מה היה לנו במדבר? במדבר הלכנו בדרך והשכינה הלכה איתנו בדרך. במדבר אומרים חז"ל, אני רוצה ברשותכם לחזור לסוף מקור 2. לסוף מקור 2, בסעיף 4 שם. מקור 2, נחזור אחורה. המשכן איתנו בדרך. יש צורך, כותב הרב, ש-60 ריבו מישראל יעברו במשך 11 יום דרך הסכנות המדבריות מכל הסוגים, דרך כל מיני התנגשויות. וכשהם יוצאים לדרך, גם המשכן שנקרא מקדש הולך איתם. השכינה שוכנת בתוכם. המשכן עם כל הארכיטקטורה שלו, עמודיו, אדניו ועיריותיו, ועם כל כליו, מטלטל איתנו. השולחן והמנורה אשר מהם נובעים הלחם והאור לכל העולם, שהם שורשי הכלכלה והתרבות, נמצאים איתנו, ובפנים הארון שבו שני לוחות הברית והתורה, שהם המקור הנשמתי לכל ממקור אלוקים חיים. כל המשכן מטלטל ממציאותו היסודית של קביעות. ואז הוא מגיע לשיא. אנו נפגשים עם מסעות. אנו נוסעים. אבל לא רק אנחנו, אלא גם ריבונו של עולם נוסע איתנו. השכינה איתנו, כדברי חז"ל על הפסוק, איש נודד ממקומו. איש זה הקדוש ברוך. הקדוש ברוך הוא נודד במשך זמן מסוים ונמצא בדרך. נורא ואיום. ויהי בנסוע הארון, הארון שנקרא השם. כוזרי אומר, רבי יהודה הלוי, ויהי בנסוע הארון ויאמר משה, זה ביטוי.
ויהי בנסוע השם, ויום למשה, קומה השם, ויחוץ וילך.
פחד, השם נוסע.
ובנוחו יאמר, שובה השם.
הארון אשר מציאותו היסודית היא הקביעות.
נודד. אתם זוכרים בטח כולכם שלפני ויהי בנסוע ואחרי ויהי בנסוע, זוכרים שני פסוקים, יש לפני ואחרי בספר תורה, נון, נון פה ונון פה. 85 תביעות, 85 תיבות, שני פסוקים. ישנה דעה בחז"ל ששני הפסוקים האלה הם ספר לפני עצמו. מה שהופך את ספר במדבר לשלושה חומשים. עד ויהי בנסוע, ויהי בנסוע, ומי ויהי בנסוע עד זה. הנונים, מסביב, תוחמות כאן ספר. ואני יודעתי, אחרי שלושת החומשים של הקריאות, של בראשית שמות וויקרא, לפי שלושת החומשים של הדרך. עשרת הפרקים הראשונים מבררים את הסדר. חומש הקצר הזה, השמיני, הויהי בנסוע. נשמע מוזר לקרוא לזה ספר. זה ספר עולם שלם. זה הספר על איך הקדוש ברוך הוא נוסע. והספר השלישי מתחיל מויהי העם כמתכונן. הסכנות, הצרות, ההתמודדויות, הכאבים, הוויכוחים, הטרגדיות, השיעורים שיש בדרך. הדרך היא עולם ומלואו כמו מצוות הספירה. מצוות הספירה השאירה אותנו באיזה רעיון גדול שאנחנו רוצים לדעת איך לתרגם אותו. ספר במדבר לוקח אותנו מהמקומות הכי נמוכים. ספר במדבר לוקח איתנו מהאספסוף ומהתאווה, מהמרגלים. ספר במדבר הולך איתנו ומקושש העצים ברגעים הקשים. ספר במדבר לוקח אותנו בכל המדבר. ולוקח אותנו בדרך. אולי מסביב לויהי בנסוע במכוון יש את שני הנונים האלה. כי הנונים הם אותה שנת החמישים והיום החמישים והשער החמישים. הנונים הם מציאות הגדולה השלימה הזאת. והנונים מתהפכות. ובדרך לפעמים מגיעים עד הכי 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 למטה. וזה פחד נורא. כמו במצרים. עד למנטט שעריתי. יודעים איפה הנון נעלמת? ואשרי יושבי ביתך. בפרק הזה של תהילה לדוד, שאנחנו מתחילים אותו באשרי יושבי ביתך. הכל לפי א' ב'. רק הנום חסר השם. אחרי שהנום נעלמת, מופיע שם הפסוק, סומך השם לכל הנופלים. וזוקף לכל הכפפים. יודעים מה? עומק ההיריון של רות, עומק הדרך, בא לגלות שככל שאני נמצא בדרך ויודע להאריך כל פרט בהיריון הזה, ולא מוכן לוותר, אני רוצה מאוד שלא יכאב. אני רוצה מאוד להגיע בלי שום כאב ולכל. אבל אני לא מוכן לוותר על שום שלב, על שום תהליך בהתפתחות של העובר הזה, של ההיריון הזה, של החבלים, של הדרך. בדרך
עכשיו אני מגיע לדבר הכי חשוב פה. בדרך הקודש ברוך הוא הנודד מתגלה בהופעה שהוא לא מתגלה בבית. בבית מתגלה הקדוש ברוך הוא כמלך במקומו. בדרך כשהכל גולה והשכינה גולה וכאיש נודד ממקומו, איש להקדוש ברוך הוא, כשהארון נוסע והכל נראה לך שבור ואתה מגיע מהמקום הכי שבור להרים את הכל, אז הקדוש ברוך הוא מתרומם בעולם. אתם יודעים מה פירוש המשנה שבה פתחנו היום את השיעור? אמרנו שכל המשניות כולם עוסקים בשבחו של הקדוש ברוך הוא, נכון? עשרה ניסים שהוא עשה, עשרה מאמרות שהוא ברא, ערך אפיים בדורות. אני רוצה להגיד פה דבר נורא. עשרה ניסיונות ניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא בבינה. אלה ניסיונות, אלה כאבים, אלה ויזיונות. מה פירוש ניסיונות? עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו, מה פירוש? זה לא רק כסף. עשרה ניסיונות פירושו והאלוקים ניסה את אברהם, מה מסבירה שהיא? ורומם. והגביה. קשה להגיד. מבין מה קורה בספר במדבר? אבותינו רוממו את מקום. עשרה ניסיונות ניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא. מהמדבר התגלה הקדוש ברוך הוא כאלוקי הדרך. מכל משבר, מכל ניסיון, הופעתו נהייתה יותר מרוממת, ויותר מרוממת, ויותר מרוממת. הניסיונות שניסו אבותינו את הקודש ברוך הוא במדבר רוממו את הקודש ברוך הוא למדרגה כזאת בהבנה שלנו כביכול. נרוממה שמו. אין לרומם את הקדוש ברוך הוא, לא צריך לרומם אותו. לרומם אותו להבנה שלנו. עשרה ניסיונות, הרמות, העלאות, למעלה, למעלה, לגובה כזה גדול ניסו אבותינו את הקודש ברוך הוא במדבר. נכון? זה מהמקום של החטא, זה מהמקום הרע, זה מהמקום המסוכן, זה מהמקום השלילי. אבל מהמקום הזה, מהמסע הזה, פתאום התגלה שהקודש ברוך הוא לוקח אותי והשכינה גולה גם אל המקום הכי נמוך הזה שם. כשניסו אבותינו את הקודש ברוך הוא באספסוף, ועמד משה רבינו ואמר, אי אפשר להמשיך, לקח אותו הקודש ברוך הוא וגילה לו, שמשם אפשר להוציא 70 נביאים. ושדווקא מהמקום הכי קשה הזה אפשר למצוא את הנקודות הכי עמוקות. דבר נורא. המשבר, הדרך, היא ערך עצמי. ערך אדיר בפני עצמי. כמו אשר אמרנו בהתחלה, ובזה אני רוצה להאמין. האדם שחי בתחרות המודרנית המערבית, כמעט נשמע מושגים רחוקים, כמעט בלתי אפשריים, הזכרתי את תאונות הדרכים, ותרשו לי שתי שניות את זה. מרגיש ששם נמצאת, שם נמצאת נקודת השבר. היא לא נקודת יחד. חוץ מהשבר המחריד. אמרתי פעם כשדיברנו על זה מהקשר אחר. זה דבר מדהים. ככל שהעולם משוכלל יותר. והמכוניות טובות יותר, והמזגן קריר יותר,
והחלונות סגורים יותר. היה לכאורה צריך להיות טוב יותר. ומשום מה זה בדיוק עשו. אבל המזגן פועל. פעם נסעו עם עגלה וסוסה. אין לי שום דבר סנטימנטלי עכשיו, לא לעגלה ולא לסוסה. אבל אז אפשר היה לדעת שזאת עלייה. יש דבר כזה בכביש, עליות וירידות. ויש הוכחות שיש כאלה עליות וירידות. כי זה לא היה באוטומט. גם היה אפשר לדעת שפה יש פרחים. ממש עם ריח. ושפה יש עצים, לא בסופר, בסקית. ממש עם שורשים וענף. ועץ. וג'וק. ולכלוך. ריח טוב, ריח רע. אז גם היה סיכוי לדעת שההוא שנמצא ופותח את החלום כי חם לו. ומוציא את היד. זה יד, זה בן אדם. ממש. והוא נוסע. וככל שאתה פחות זקוק לדרך, הדרך הופכת להיות מלאה כל מיני נקודות קטנות שמפריעות. בדרך כלל, אגב, קטנות מהאוטו שלך. גם אם לא מהאוטו שלך, ודאי ממך. למעלה בכל מיני דברים קטנים שאמורים להטריד בדרך אל המטרה. המטרה היא החניון הממוזג שאליו אני הולך להגיע. הדרך היא באמת לא דבר. כשאתה יוצא לדרך, תימלך בקונך, וצא. להימלך זו פעולה מתמשכת. יכול להיות שצריך להתחיל להימלך אחרי פרסה בדרך. יש דיון בהלכה, מתי אומרים תפילת הדרך? כמה יוצאים לדרך ואומרים את התפילה? אבל הימלך בקונך, תתייעץ כמו שהולכים מסביב למשכן. דגל ראובן, דגל דן, דגל אפרים, דגל יהודה. איפה אתה ביחס, איפה ה-GPS? איפה אתה ביחס לקונך? קונך איתך בדרך. הוא לא מחכה לך בבית כנסת. הוא בדרך לא פחות ממה שהוא שם. כאן אתה יכול לרומם אותו יותר משם. 10 ניסיונות ניסו אבותינו את הקודש ברוך הוא במדבר. נכון, אלה ניסיונות של ביזיונות, אלה ניסיונות קשים, אבל אלה גם ניסיונות במובן הכי עמוק של לראות את הרוממות. דווקא דרך הדרך. דווקא מהמקום הזה של זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. ההליכה הזאת במדבר, ההליכה הזאת בדרך, היא תופעת עולם שלמה. נדמה לי ש... שלהב, חודש אייר, ערב חג השבועות, שלהי החודש הזה, שהוא כולו הדרך, סדרת האומן, הדרך להר סיני, הדרך למתן תורה. בדור שלנו זכינו והחודש הזה נעשה לחודש של הדרך, של צמיחה. של ראשית צמיחת גאולתנו. דרך אל. ובדרך יש רגעי משבר קשים. ובעולם שהכל בנוי בו מתפוקות ומטרות, לפעמים כשיש משבר בדרך, נמאס וזורקים את הכל. והדרך לא כל כך נעימה. מי שמבין שרק מחבלי משיח מצאנו לירבך. אוהב, אוהב, אוהב מאוד חבלי השם. הוא אוהב את הכאבים האלה של האבויים. זה נשמע משפט קשה, אני יודע. הוא אוהב את זה. הוא מחכה לשים את האוזן על הבטן כדי לראות שבטוח שיש דופק. שהתהליך נמשך. שיכאב, שלא ימות. שיכאב חזק. שינשום. שיראה שזה מתפתח. גם אם ההתפתחות הולכת בכיוונים שכואבים הכי חזק. שמבין את ספר הדרך. לא יוותר כאב אחד בחדר שלו. מי שמבין את ספר הדרך, מבין מה זה ההיריון של רוז. הוא לא בא הנה מסטופר לתפוקות. יכול להיות שגם העולם הפרטי יכול להיראות אחרת בו. יכול להיות שבעולם כזה גם הכביש יכול להיראות אחרת. גם היחס וכל מה שנמצא בדרך אל מה שבקדנציה הזאת קוראים לו מטרה ובקדנציה הבאה היא חלף לגמרי. העולם המודרני מחליפים מטרות בקצב מאוד מהיר. מישהו אמר לי פעם שבכל מפלגה יש מצע. קוראים לזה מצע כי מחליפים את זה כמו שמחליפים מצעים. המטרות בעולם המודרני מתחלפות הרבה יותר מהר ממה שמחליפים בגדים. נראה לי שבעולם המודרני כל כך הדרך יכולה להיות אולי הבשורה. ואנשי הדרך שהולכים עם הוויהי לנסוע ויודעים שעשרה ניסיונות שניסו אבותינו את הקודש ברוך הוא הם אחד מהשבחים הגדולים שהקודש ברוך הוא שבורא ומשגיח והוא ערך הפיים והוא עושה ניסים לאבותינו במקדש והוא התרומם להיות אלוקי הדרך שלנו לדרך הזאת של המדבר. ערב טוב ומבורך.